אם אני זוכר נכון, המקום שבו אחזנו זה היה שהרבי מדבר כאן על הביטוי הזה של אדמו"ר הזקן שגילוי אלוקות בעולם, זאת אומרת מה שהקדוש ברוך הוא גילה, שיתף מידת הרחמים, זה נעשה על ידי אותות ומופתים, על ידי צדיקים ואותות ומופתים שבתורה. אז הרבי שואל על הביטוי הזה בכלל, מה זאת אומרת על ידי צדיקים ואותות ומופתים, מה זה דווקא שבתורה, מה זה התוספת הזאת? אז נסתכל כאן, זה עמוד בספר הזה של שיעורים בספר התניא, עמוד 861, זה הפסקה שמתחילה, אלא במילה שבתורה, הוא מתרץ שתי קושיות חזקות. א', כיוון שבריאת העולם הייתה מהאותיות, שמצידן יש לכל נברא ציורו וטבעו. הבריאת העולם הייתה מאור אלוקי של הקדוש ברוך הוא, אבל האור האלוקי הזה התלבש, האור האלוקי הזה התלבש באותיות של דבר השם, כי הוא אמר ויהי, הקדוש ברוך הוא אומר ועל ידי זה הוא בורא את העולם, בעשרה מאמרות. והאופן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות היה, שבאופן מפורש נאמרו רק אותם הנבראים המיוחדים, נקרא לזה ככה. כל אותם הנבראים שלא נזכרו במפורש בשמותיהם, אז הם באים גם כן מהאותיות של התורה, אבל בכל מיני תהפוכות, כל מיני חילופים ותמורות וחשבונות וגימטריאות וחילופים, ריש למד אלף שערים פנים ואחור, שלא ממש נפרט על זה כמובן, אבל זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זאת אומרת, כלי העבודה של הקדוש ברוך הוא, או החומר במרכאות כפולות ומכופלות, חומר הגלם שבו הקדוש ברוך הוא משתמש, זה, למה אני אומר חומר גלם? כי זה הביטוי שיש בספר יצירה, שתי אבנים בונות שני בתים. זאת אומרת, הביטוי הזה של האותיות כאבנים, זה בעצם המשל בענייננו. כי האותיות הן כלי, כמו שבדיבור שלנו, הרי לא סתם אמרו לנו את המשל הזה, אותיות. למה זה נקרא בכלל דיבור? זה הרי של הקדוש ברוך הוא, זה שלא בערך לדיבור שלנו. זה ודאי לא כמו דיבור שלנו במובן הזה שיוצא הבל מהלב, ועובר דרך הגרון ודרך חמישה מוצאות הפה, עם כל, הרי כל הביטויים האלה ביחס לקדוש ברוך הוא זה משל. וזה לסבר את האוזן מה שהיא יכולה לשמוע. מה האוזן יכולה לשמוע? האוזן יכולה לשמוע שהיא מבינה שכמו שאצל האדם יש מושג כזה שנקרא שכל, מחשבה ודיבור, והדיבור זה בעצם דבר שמצד עצמו אין לו ולשכל שום עניין. הדיבור זה עניין בפני עצמו, זה בסך הכל כלי, באותם אותיות אפשר לבטא דבר חוכמה ולהבדיל גם דבר כסילות. לאו דווקא חוכמה מתבטאת באותיות. האותיות הן בסך הכל כלי, אבל זה כלי משמעותי וחשוב, הקדוש ברוך הוא משתמש בו. כיוון שבריאת העולם הייתה מהאותיות, שמצידן יש לכל נברא ציורו וטבעו, כי כל אות מבטאת צמצום אחר על האור האלוקי שמתלבש בה. כיצד יכולה להיות בעולם התגלות אלוקות על ידי אותות ומופתים שלמעלה מהטבע, דיינו שמתגלה אור שלמעלה מהאותיות? הרי אמרנו שכל העולם נברא על ידי אותיות, משמע שאם יבוא אליו עכשיו אור שלמעלה מהתלבשות מאותיות, האור הזה יכול לגרום נזק.
מה, לביטול העולם?
כן.
האמת שזה מה שהנס עושה, הוא מת לבטל את חוקי
ה... כן, אבל הוא מבטל אותם כשיש לזה מטרה חיובית.
הוא גם מתלבש בדרכי הטבע.
לא תמיד. לפעמים נס לא מתלבש בדרכי הטבע, לפעמים יש נס שלמעלה מעט, יש כמה מדרגות בניסים. יש נס שאין בעל הנס מכיר בניסו, יש נס שאף אחד לא מכיר, ויש נס שמלובש לגמרי בטבע, נכון? אבל יש ניסים כאלה שהם ניסים גלויים, מציאת מצרים, רוב הניסים, רובם ככולם של הניסים היו ניסים גלויים, שאפילו הגויים ראו אותם, וכל אומות העולם ראו אותם. וכשנבקע ים סוף, אז כל מימות שבעולם נבקעו. אז זה נס גלוי, וזה נס שמשבר את כל המציאות של הטבע. אבל זה לא מבטל אותה במובן הזה שהעולם עדיין קיים. מה שאין כן, כשחזל מספרים לנו על השרפים שהושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ביניהם, אז הם נשרפו, הם לא קיימים יותר. כשחזל מספרים לנו שרשב"י ובנו יוצאים מהמערה, כל מקום שהם הסתכלו פרצה שריפה. כי הם לא יכלו לראות דבר כזה שאנשים עוסקים בחרישה וזריעה ותורה מתה עליה. אז זה שהוא שואל, כיוון שבריאת העולם הייתה מאותיות, והאותיות הן אלה שמציירות ומגדירות את הנבראים, כיצד יכולה להיות בעולם התגלות אלוקות על ידי אותות ומופתים שלמעלה מהטבע, מאור שלמעלה מבחינת אותיות. כיוון שבריאת העולם עם האותיות לא יכול לכאורה להתקבל באור שלמעלה מהאותיות, ושיחד עם זה יישארו העולם, כן, וענייניו יישארו במציאות. עוד עניין, עוד קושייה חזקה. כאמור, במדרש לא מדובר אודות הנהגת העולם. כן, ראינו שכבר הרב חידד את העניין הזה. כתוב בתחילה על המחשבה לברוא את העולם. מה זה לברוא את העולם? לברוא את העולם זה לכאורה בפשטות מדבר רק על השלב שבו הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. שזה שלב די, איך נקרא לזה, התחלתי בעניין. מה שאין כן מחדש בטובו בכל יום תמיד, שזה כבר סדר ההנהגה. אז אנחנו יודעים שזה בא באופנים באופן שונה. תחילה על המחשבה לברוא את העולם, זה היה התעוררות של הקדוש ברוך הוא כביכול מעצמו. למה אני אומר כביכול? כי יש בחינה כזאת שזה נקרא העלאת מן ועדיין מיני ובי. בדרך כלל העלאת מן זה בא מבחוץ, מלמטה, מהנבראים. פה היה העלאת מן, אבל זה היה מיני ובי, ממנו ובעצמו. שמה זה היה? שזה מה שנקרא במינים לך, בנשמותיהם של צדיקים, שעלה לפניו זכר התענוג שהתענג מעבודת הצדיקים. זאת אומרת, זה משהו שהוא משהו לגמרי, איך נקרא לזה, וירטואלי. זה משהו שעוד לא היה. כיוון שהקדוש ברוך הוא למעלה מן הזמן, ועבר והווה שווים אצלו, בסקירה אחת הוא רואה את כל ההשתלשלות, כולל כל העולמות, כולל עד סוף כל העולמות, אז זה בסדר, אז אין שום בעיה.
רגע, אבל באמת המן בנשמות הצדיקים, שהוא קודם ששתמי בראשית, באמת יכול להיות שהם
נמשם המן. אבל עדיין הם לא נבראו.
מתי הפגעה שלנו
שמה? כשאתה רואה שכשהקדוש ברוך הוא בא לברוא את האדם, והוא מתחיל להימלך בכל מיני ישויות כאלה ואחרות, אמת אומרת עלי ברשק, הוא לא מלא שקרים, למשל. אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא בא להימלך על בריאת האדם. איך זה מסתדר? הרי האדם קדם לכל. מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר.
הרי הגוף, אתה מדבר לברוא גוף לאדם ורשמי פה בעולם, אבל נשמות ישראל קודם
הרי, לא? כשכתוב על נשמות ישראל, הוא מדבר על בריאת האדם. האדם, אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם. בהתחלה כשהאדם נברא הוא היה יהודי. האדם הראשון היה צדיק. אחרי החטא כבר התלבש בו רע, כבר נהיה מציאות חדשה. אבל בתחילה כפי שהוא נברא, הוא נברא קדוש. וזה הראיה שאפילו צדיק גמור, לא סתם צדיק גמור כזה שלא יכול להגיד אבי ואמי עזבוני. צדיק גמור כזה שלא יכול להגיד שלבושי הנשמה שלו הם ממדרגה נמוכה, כי כמו שכתוב בסוף פרק ב' בתניא, לא קידשו את עצמם ההורים שלה. צדיק כזה שכל כולו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, ובכל זאת הוא חוטא. יכול להיות כזה דבר גם כן. מה? מה לא יכול להיות? היה. היה בגלל נורא עלילה. לפועל היה חטא והוא חטא ועשה תשובה. ואחד ההסברים בזה זה שזה ללמד דרך תשובה, אז הוא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא עשה שזה יוכל להיות. הקדוש ברוך הוא עשה נורא עלילה על בני אדם. אבל בסדר, אבל זה חידוש. וזה חידוש גם עכשיו שבן אדם חוטא. ולכן שכתוב בתורה ונפש כי תחטא, אז הוא אומר תמוה, איך יכול להיות כזה דבר? מצד העניין באמת זה לא שייך. וכפי שאנחנו יודעים, שגם בשעת החטא הייתה באומנה איתו. זאת אומרת, בעצם שורש הנשמה קשור, מקובר עם הקדוש ברוך הוא, גם בשעה שאדם עושה דברים שאסור לו לעשות.
תשמע, יש תשובה של הרבי אחד, שואל למה הבן שלו ככה וככה, זה אומר שבילה שם לא קידשו את עצמו. כאילו, כי יש סיבה. אחרי זה יכול להיות סיבה מצד שני שזה...
אז לפעמים זה הסיבה ולפעמים יש סיבות אחרות. החידוש הוא שגם כשזה לא הסיבה, עדיין יכול להיות. זה לא שאם הרבי ענה לאחד ככה, אז זה הסיבה היחידה. כי ראינו מגדולי ישראל שהיו דברים כאלה. מה למי לנו גדול מאדם הראשון? אז הוא אומר ככה, שבמדרש לא מדובר אודות הנהגת העולם, אלא אודות בריאת העולם. ובתחילה עליו מחשבה לברוא את העולם במידת הדין. ולאחר מכן, לפני הבריאה בפועל ממש, כבר שיתף עמו, דיינו בבריאה, שיתף מידת הרחמים. כי ככה זה משמע לפי הפצט של המדרש. זה לא שהבריאה הייתה במידת הדין, ואחר כך ראה שאין העולם יכול להתקיים. איך באמת להבין מה זה אין העולם יכול להתקיים? בהנהגה של העולם, דהיינו בכל השיטה אלפי שנין דעה ואלמה, או שאנחנו מדברים על עצם ההתהוות עדיין. לפי הלשון של המדרש, בתחילה על המחשל בא לברוא את העולם, אז מדובר פה על דבר שהיה כל כולו בשלבים הכי הכי ראשוניים של בריאת העולם. אז מה זה רע שאינו יכול להתקיים שיתף במידת רחמים? משמע שזה כבר בתהליך של הבריאה עצמו. כבר בתהליך של הבריאה, היסוד של הבריאה הזה על ידי צמצום, ככה הסברנו. זה הפירוש בתחילה על המחשבה לברוא את העולם במידת הדין, כדי שהעולם יהיה... כשהקדוש ברוך הוא התכוון לברוא את העולם שיהיה דירה בתחתונים, אז זה כבר נקרא מידת הדין. כי מה זה דירה בתחתונים? יש תחתונים. יש תחתונים, אז זה כבר מידת הדין. זאת אומרת שלפני הבריאה בפועל כבר שיתף את מידת הרחמים. אז אם ככה שואל...
בבית הבריאה זה שם יוד כבבקה, זה לא מידת הדין. זה לא פועל את הצמצום, את ההסתר, אבל הכוח המהווה זה יוד כבבקה.
אז כן, אנחנו כבר סיכמנו שבעצם יש פה את העניין הזה, כמו שאנחנו עומדים ביום כיפור וצועקים מול ארון הקודש הפתוח. השם הוא האלוקים, זה לא שתי רשויות, השם הוא האלוקים. זאת אומרת שכדי להגיע לבריאה של עולם, כמו שיש שני שותפים באדם, ככה יש גם כביכול מבחינת הכוח האלוקי, הכוחות האלוקיים, אז יש שני שותפים או שלושה שותפים בבריאה של העולם. יש מידת הדין ויש מידת הגבורה ויש הקדוש ברוך הוא שמשתתף ונותן כוח בכל העסק הזה.
דין, גבורה,
וקדוש ברוך הוא. דין וחסד ורחמים, שזה זה בעצם מרמז על הבחינה העליונה. כן. אז למה הוא אומר התגלות אלוקות על ידי צדיקים ואותות ומופתים? תדבר ישר על מידת התפארת, תדבר ישר על הרצון הפשוט של הקדוש ברוך הוא. למה זה צריך להיות צדיקים ואותות ומופתים שבתורה? אז התגלות אלוקות על ידי צדיקים ואותות ומופתים זה עניין שהראה כמה וכמה זמן אחרי הבריאה. אז למה מתכוון איפה המדרש שיתף במידת רחמים שבבריאה הוא שיתף את מידת הרחמים? איך הוא שיתף את מידת הרחמים? במה? בזה שיהיה צדיקים ואותות ומופתים שיקרו זמן רב אחרי? לשם תירוץ, שתי קושיות אלו מוסיף רבנו הזקן את המילה שבתורה. שאחד הדיוקים בזה. שגם האלוקות המתגלה על ידי צדיקים ואותות ומופתים הבאים, כמו שאמרנו פשוט, שזה בא מהאור שלמעלה מבחינת אותיות, אבל זה נקבע מלכתחילה בתורה. ואם זה נקבע מלכתחילה בתורה, אז במילא כיוון שיסתכל באורייתא וברא עלמא, הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה ובורא את העולם, אז במילא זה הדבר הזה מוטבע גם בעולם עצמו. וזה מה שהוא אומר, הוא ממילא בבריאה, שהרי ההתהוות היא מעשרה מאמרות שבתורה. כנזכר לי, בשער ייחודי אמונה, סוף פרק א'. ואי אפשר לפרש ששיתף בו מידת רחמים, על פי המבואר לעיל בתניא, שהבריאה מתחדשת תמיד. ולכן גם התגלות אלוקות על ידי צדיקים ואותות ומופתים שבאה מאוחר יותר, נקראת שיתוף מידת הרחמים בבריאה. אי אפשר להגיד ככה. למה? שכן, נאמר הרי במדרש, ראה שאין העולם מתקיים. שבלי שיתוף מידת הרחמים לא יכול העולם להתקיים, ולפי הנ"ל הרי היה קיום לעולם במשך זמן רב אלפי שנים, עד להתגלות של ידי צדיקים ואותות ומופתים. כי מתי נהיה המציאות של צדיקים בעולם? עד אברהם אבינו היה העולם משמש באפלה. מי אברהם אבינו, אז התחיל 2,000 שנה של תורה, ובתור שהתחיל 2,000 שנה של תורה, אז יש צדיקים, זה לא שלא היו צדיקים קודם, היו צדיקים. כן, כתוב, חנוך ויתהלך חנוך את האלוקים. יש, היו דברים כאלה מאוד מאוד מיוחדים. אבל תורה על הרוב תדבר. אז זה שיש מושג כזה של צדיקים, זה בעצם בא מכוח התורה. זה בעצם מה שהאדמו"ר הזקן רוצה לחדש לנו. לא, לא, לא פירוש צדיק בלי תורה. מדובר כשהוא אומר ששיתף בו מידת רחמים, אז זה שהיום, היום, חי במנחמיו תשע"ע, ויש מישהו, הוא יושב וכותב מכתב, כותב מכתב לרבי, מבקש מהרבי ברכה. הרבי פועל ישועות בקרב הארץ בצורה מופלאה וניסית. אז זה גילוי אלוקות. מה זאת אומרת אותות ומופתים, צדיקים ואותות ומופתים שבתורה? הרב בא ואומר לך, תדע לך שכל המושג הזה של אותות ומופתים שצדיקים עושים, זה הכל בעצם מושרש כבר בתורה, והכל כבר קיים בבריאה שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא, כבר מוטבע בזה גם כל הניסים שיהיו. זה לא סתם שכשהיו באים, היו צדיקים, היו באים לבעל שם טוב, הוא היה פותח ספר הזוהר ולובש משקפיים כדי לצמצם, להגביל את כוח הראייה, או מסתיר, מוריד את המשקפיים, היו צדיקים שהיו מורידים את המשקפיים, שלא יהיה חציצה בין העיניים שלהם לאותיות הקדושות, היו כאלה שהיו לובשים את המשקפיים כדי לצמצם את הראייה שלהם, כדי לראות, אולי זה משהו שבמרחק מאות קילומטרים משם, אבל כדי לצמצם ולהגביל בעניין מסוים, אבל לפועל אתה רואה שהסתכלו בתורה, הסתכלו בזוהר לפעמים, ומזה, כיוון שהאור של שבעת ימים, אור גנז אותו הקדוש ברוך הוא בתורה, שהאדם הראשון היה מסתכל במקצה העולם ועד קצהו, אז צדיקים שיכולים ללמוד תורה כמו שצריך ולראות את האור, האור הגנוז שבתורה, אז הם מסתכלים בתורה ומזה עונים לך על כל מה שקורה בעולם. אז זה סוג של מופת, כן? זה לא איזה דבר רגיל. והרי פה אומר לך, תדע לך, זה מלובש בתורה, זה נובע מהתורה, זה בעצם היה כבר בתורה עוד לפני שנברא העולם. בעסקת חבילה הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא תורה, שאלפיים שנה קדמה תורה לעולם, ואחר כך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא, כבר היה כלול בזה כל העניינים האלה.
אבל לא כניסים המופתים, גם כל העלמות והסתרים היה כל כלול בתורה. מה, והאלה
בעשר
זה לא כלול בתורה?
בהחלט, כן.
אז למה דווקא עושים
את זה שקרוב? אז זה בדיוק מה שאומר הקדוש ברוך הוא, אני מחצתי ואני ארפא. בחסידות מוסבר מה זה אני מחצתי ואני ארפא? מחצתי זה מלשון מחיצה. המחיצה גורמת שלא יהיה גילוי אלוקי. וכשאין גילוי אלוקי, האדם נהיה במצב של חולי. ולכן חולה בגימטריה ממתת. וגילוי שערנון זה הבריאות. זה הרפואה. חולי זה מצב של חיסרון. ממה הוא נובע חיסרון? מאלם ואסתר. ממה? מהמחיצה, מהמחצתי שהקדוש ברוך הוא עשה, מחיצה בינו לבינינו. אז הוא אומר ככה. נאמר הרי במדרש, ראה שאין העולם מתקיים, שבלי שיתוף מידת הרחמים לא יכול העולם להתקיים, ולפי הנ"ל הרי היה קיום לעולם במשך זמן רב, אלפי שנים עד להתגלות של ידי צדיקים ואותות ומופתים. מה אם כך הפירוש ראה שאין העולם מתקיים? דבר נוסף, לשון המדרש הוא הרי בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, הרי שרק במחשבה עלה במחשבה עלה לברוא את העולם במידת הדין. אבל בפועל, הרי אנחנו יודעים שיש סוף מעשה במחשבה תחילה. אז יש מעשה ויש מחשבה. אז המחשבה היה בה באמת לברוא את העולם במידת הדין. אבל בפועל, בתכלס, ודאי שהעולם לא נברא רק במידת הדין. הוא נברא באופן של התקללות. אז הוא אומר, ראה שאין העולם מתקיים, אז מה הפירוש ראה שאין העולם מתקיים? ועוד דבר, הרי לשון המדרש מתחילה על המחשבה לברוא את העולם במידת הדין. הרי שרק במחשבה עלה לברוא את העולם במידת הדין, אבל בפועל הבריאה, הייתה הבריאה וההתהוות על ידי שיתוף מידת הרחמים. כלומר שגם ההתהוות שהייתה מיד בתחילת הבריאה בששת ימי בראשית, שהייתה באמירה ובדבר השם, הייתה על ידי שיתוף מידת הרחמים, אפילו שהיא לא גלויה שמה. כמו שאמרנו, שם הוויה נזכר רק בסוף הבריאה. יום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים בסוף. אבל באים חז"ל ומספרים לך, מסביר לך את דברי חז"ל, תדע לך שמה שכתוב בראשית ברא אלוקים זה לא הפירוש שהבריאה, התחלת הבריאה בפועל הייתה אך ורק על ידי שם אלוקים, אלא היא הייתה באופן כזה ששיתף עם מידת רחמים. חז"ל אומרים את זה מפורש במדרש. בתחילה עלה במחשבה, אבל כשזה בא בדיבור, כבר שיתף עם מידת הרחמים. זהו, וכאמור מה שנאמר במדרש, בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, הפירוש במחשבה בלבד עלה לברוא את העולם במידת הדין. מהאותיות עצמן, כשאין בהם גילוי האור שלמעלה מהכלים, אבל כפי שזה כבר בא באמירה ודיבור, נקבע באותיות הדיבור של 10 מאמרות, שזה כבר אור שלמעלה מהכלים, ועל ידי שנקבע באותיות האור שלמעלה מהכלים, והוא ביטול הצמצום של האותיות. ולאחר מכן, בזמן שהותנה בעת האמירה, מה זאת אומרת, בזמן שהותנה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא כבר קבע בו גם כן את כל המופתים שהצדיקים יעשו במשך כל הדורות. הכל כבר מתוכנן מראש.
רגע, עולם במידת הדין עכשיו, אין שום דבר אלוקי, חושך מוחלט,
לא. מצמוץ אור. ודאי שלא, אז איזה בריאה יש פה? אם אנחנו מדברים רק על מידת הדין, רק על מידת הדין, אז אין שום בריאה.
אז איך עלה במחשבה?
אז לכן הסברנו שמה שכתוב בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, זו המחשבה של הקדוש ברוך הוא, שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות להתברך, מה?
דירה בתחתונים.
בתחתונים. אז כדי, מחילה, כדי שיהיה מציאות של תחתונים, בורא הקדוש ברוך הוא מציאות כזאת, של העלם ואסתר, שמייצר מצב של העלם ואסתר ושל חושך זמני, שזה הבסיס לקיום העולם, כי אחרת הוא לא יהיה תחתונים, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. ומיד שהוא עושה את אותו מקום פנוי וחשוך וחלל וכולו וכולו וכולו, הוא מגלה את שורש הדין, כפי שזה נקרא בכתבי הארי, מיד הוא ממשיך לתוכו קו מעין האור האינסוף שהיה לפני הצמצום. אז אם ככה, הבריאה של מידת הדין ושל שיתפים ומידת רחמים זה כמעט ביחד. כל הרעיון הזה של בתחילה עלה מחשבה לברוא את העולם מידת הדין זה רק כדי לתת מקום למידת העולמות. אבל כיוון שלא זו התכלס שיהיה חושך מוחלט, אז, ולא זו התכלס, הרי חושך מוחלט גם אין בו שום בריאה. אבל זה נחוץ כדי שהבריאה הזאת תוכל להיות בריאה של עולמות תחתונים, כפי שרוצה הקדוש ברוך הוא ליצור עבורנו. את אותו מקום שבו אנחנו נשחק, בו אנחנו נפעל ונעשה ונעבוד ונתאמץ, ואחרי כל זה יהיה דירו בסחתני, בתוך אותו המציאות הזאת החשוכה הזאת.
אבל משם אלוקים לבד יכול להתברא עולם? עולם ש...
מה זה שם אלוקים לבד? זה הרי לא שתי רשויות שאני מודד מי יותר חזקה מהשנייה.
לא, אני פעם קראתי בתניא שלכם ההוויה הוא המהווה את העולמות, ושם אלוקים יש לו תפקיד להסציל
ועלים על האלוקות. אז לכן הפסוק אומר, כי שמש הוא מגן, השם אלוקים. מה הפירוש שמש הוא מגן? שזה בעצם חיבור של שני מהלכים ביחד. שאי אפשר בלי אחד מהם. בגאולה, כן, הקדוש ברוך הוא יוציא חמה מן ארתיקה.
אז זהו, אז איך עלה במחשבתו רק במידת הדין? הלא זה בלתי אפשרי לברוא
עליו? עוד פעם אתה חוזר. במידת הדין הפירוש, שהשלב הראשון, לפחות בעולם המחשבה, השלב הראשון זה הצמצום כדי שיהיה בריאה.
כמובן שאין להסתפק בזה כדיבור
בחייבים. בפועל אומר הרב, ראינו את זה מפורש. מיד בשעת הבריאה שיתף מידת הרחמים, שבאותיות שמעשרה מאמרות, שמלובשות בכל נברא, נקבע האור שלמעלה מהכלים, המתגלה לאחר מכן באותות ובמופתים. עדיין נשארה לנו שאלה אחת, אני חושב שאנחנו נשאיר את השאלה הזאת לשיעור הבא. עדיין השאלה שנשארה לנו, מה המשמעות של עבודת השם בתורה ומצוות, שרוב מצוות התורה ככולן הן מצוות מעשיות, מה המשמעות של זה אצל הצדיקים הגדולים? צדיקים סתם, אין לנו שום בעיה, ועמך כולם צדיקים. אבל צדיקים שהם נשמות דאצילות, או זרע אדם, כמו שזה נקרא לפעמים בליקוטי תורה ותורה אור, זרע אדם שאצלם אלוקות בפשיטות ומציאות בהתחדשות, צריך לספר להם שיש עולם, מה לצדיק כזה ולהנחת תפילין שעשויה מאור? הרי הוא מחובר עם הקדוש ברוך הוא בסוג של קשר, כמו שאומר הזוהר, על אותם צדיקים שהם נקראים נוני ימה דאז לביבשתה. נוני ימה הפירוש שכמו שנבראים שבים יד שפורשים ממנו הם מתים, ולכן ברואים שבים אינם חוצצים, שזה סוג של ביטול של עולם האצילות של יהיו וחיו אחד ויהיו וגרמו אחד. אבל יש סוג של צדיקים כאלה שהם נוני ימה במהותם, אבל הם אז לביבשתה, הם הולכים ביבשה. וגם כשהם ביבשה הם לא נפרדים מהקדוש ברוך הוא. ובזה מסבירים איך לפעמים יכול להיות מציאות שצדיקים גדולים לא יקיימו מצוות. איך זה יכול להיות? רשב"י היה 13 שנים במערה.
אונס, לא אומר
צומר, אז ודאי שאנחנו לא יכולים להגביל ולהגיד שרק בזכות ההיתר הזה שאונס רחמנה פטרי, אז יעלה על הדעת אצל צדיק, האמת שאצל כל יהודי צריך חקירה עמוקה מה המשמעות הזאת של אונס ומה המשמעות שהוא פטור באותו זמן של של האונס, מה המשמעות של הפטור הזה, מה המשמעות במובן הגלובלי, האלוקי, נשמה שלא ירדה לעולם לשמור תורה ומצוות ופתאום הוא במצב שהוא לא יכול, צריך להבין שיש פה איזה, הוא ודאי עושה פה משהו, כי אחרת לא הקדוש ברוך הוא לא היה מגלגל כזה דבר. זה לא איזה משהו שהוא, זה לא תאונה. אין תאונות אצל הקדוש ברוך הוא. כל מה שקורה בעולם, הכל מושגח עד הפרט הכי אחרון. אין תאונות. אז צריך להבין איך הקדוש ברוך הוא מזמן לרבי שמעון בר יוחאי להיות 13 שנים במערה, ורוב מצוות התורה אי אפשר לקיים שם. מסביר על זה אדמור הזקן, על יסוד מה שכתוב בזוהר, על נון ים הדאז לביבשתה, שזה הבחינה של רשב"י שהוא מחובר עם הקדוש ברוך הוא. למה אנחנו מקיימים מצוות? חוץ מעצם זה שיש ציווי כמובן. אבל למה מקיימים מצוות? מצווה מלשון צוותא וחיבור. אז רשב"י הוא מחובר עם הקדוש ברוך הוא, לוויתן כמו ילווה אישי אליי, נו נעם הדאזלן ביבשתה, הוא מחובר כל כולו עם הקדוש ברוך הוא, במדרגה שלמעלה מהעולם הזה בכלל. כשיש את האפשרות ודאי, אבל כשאין את האפשרות גם זה לא חסר. והנה חינמי, והנה חינמי שרשב"י וחבריו, זה בדיוק הדוגמה למי שתורתו אומנותו, ומרוב מצוות התורה שאפשר לקיימן על ידי מישהו אחר, הוא פטור. לא רק בגלל שעוסק במצווה פטור מן המצווה. אלא בעצם זה, זה, זה סוג אחר של קיום. ועליהם שואל הרב כאן, איך נסביר את זה שבאמת הם חייבים לקיים תורה ומצוות? הרי הם במצב כזה נעלה, מחוברים עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן.
למעלה מתורה ומצוות? יש לנו איזה ערוץ תקשורת למעלה
כן, מתורה ו... כן, ובכל זאת הם חייבים בתורה ומצוות. אז בשבילם... טוב, אנחנו צריך להגיע שיש הבדל בין איך שהם רואים אבן לאיך שהם רואים תפילין. למרות שמצד האמת, אותו אין עוד מלבדו בגדול. בתפילין, אני מבין שעל ידי שעשו פה מעשה, עשו פה איזושהי עבודה, גרמו להשראת השכינה, אבל הם כל כולם השראת השכינה. צריך להבין שיש יש, יש צדיקים כאלה שהם שונים מאיתנו שוני מוחלט. ועליהם הוא שואל למה בימים כתיקונם צריך למצוא היתרים למה הם לא מקיימים מצוות, אבל לכתחילה הם כן צריכים לקיים, וזה חידוש גדול. אז יש מה שכתוב בפרק נוני בתניא, פרק למדי, סליחה, אין נוני, יש בפרק למדי בתניא שהוא מסביר שם שאפילו צדיק גמור עובד השם ביראה ואהבה בתענוגים, כיוון שסוף סוף יש מי שירא, ויש מי שאוהב, ויש מי שמתבטל, אז זה, הוא לא מחובר עם אלוקות בתכלית השלמות. מה שאין כנחות אחד מהציצית שלך, זה רצון השם ממש. אז לכן גם צדיק גמור, עובד השם ביראה ואהבה בתענוגים, צריך לקיים מצוות. זה פשוט. אבל לגבי הצדיקים הגמורים, הצדיקים הגדולים, שהם בבחינת מרכבה, שאצלם חומר הבשר, חומר הבשר של העין לא מסתיר, כיצד שייך בהם עניין התורה והמצוות. ועל כך הוא מסביר להלן בפרק אודות השגת משה רבנו עליו השלום בנבואתו, ושזה הרי הוא שאל קודם, למה בכלל הרב מביא את זה? מה זה נוגע לנו? מאיפה משה רבנו לוקח את העניין של הנבואה שלו? למה אין נפקא מינה? משה רבנו, רבן של הנביאים, אבי הנביאים. מה זה נוגע לעבודת השם שלי להבין מאיפה משה רבנו, מאיפה באה הנבואה של משה רבנו? לפי איך שהוא מסביר עכשיו, הוא אומר, מזה אנחנו ניקח את היסוד בהבנה שלולי כן לא היינו מבינים מה המשמעות של עבודת השם בתורה ומצוות אצל צדיקים גמורים, שאצלם כל העולם זה חידוש, צריך לספר להם שיש עולם, כי מצד העניין לכתחילה הם רואים רק אלוקו. יחי עד עינינו מראינו ורבינו מלך המשיח לעילום ועד.